ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הוא בעמוד 34, נכון? או 35. זה טט. דיברנו על יראה ואהבה, כעת אנחנו עוברים לתלמוד תורה. ואומנם, אמצעי אחד נתן לנו, אמצעי אחד הכוונה היא מצווה אחת שהרמב"ן מגדיר אותה כאמצעי, שהוא למעלה מכל, נתן לנו כלי דבר שמו שמדרגתו למעלה מכל שאר האמצעים מקרבים האדם אליו, כמו שאנחנו אומרים בכל יום המשנה במסכת פאה ותלמוד תורה כנגד כולם, והוא תלמוד התורה. והוא כאן הרמח"ל מאוד מקצר, בעיקר בחלק ד', יש לנו שם פרק שלם שהוא מגדיר את ה... לפני שהוא מדבר על, על הבחינות שאנחנו מתקשרים איתה, קודם כל הוא מגדיר בעריכות מהי התורה בכלל. אז כאן הוא מדלג על החלק הראשון שהוא עדיין חסר כאן, מהי התורה בכלל. הוא אומר, אבל איך אנחנו נשיג את ה... איך אנחנו נשיג את הקרבה, איך נתקשר עם אור התורה? בשתי בחינות. האחת, בבחינת ההגיון, אני חושב צריך להגיד, לא הגיון אלא הגיון, לשון הגייה. יש ב... היגיון זה מילה מחודשת, אנחנו משתמשים במושג היגיון, אבל הגיון ליבי יכול להיות מחשבת ליבי, ויכול להיות לשון הגה, לשון דיבור. כאן הוא מתכוון ודאי לחלק של הגיית הדברים, עצם דיבור הדברים. הלימוד זה בעצם הייתי אומר חלק שני שבראשון, קריאת הדברים, חלק מחלקי התורה אנחנו נתקשר אליהם על ידי ההגייה עצמה, חלק על ידי הלימוד, והשנייה שהיא החשובה מן הכל בבחינת ההשכל.
מה זה בין הגייה ללימוד?
עוד מעט נראה שחלק מדברי תורה אנחנו מתקשרים על ידי קריאה, וחלק מדברי תורה מתקשרים על ידי לימוד הדברים, תוכן הדברים. לכל חלק מהתורה יש אופי מיוחד. נראה. כי הנה, רצה בחסדו וחיבר לנו חיבור דברים כמו שגזרה חוכמתו. חיבור, ככה רמח"ל מגדיר את התורה, חיבור אלוקי שגזרה חוכמתו ומסרם לנו, ואיינו, כלל ספר התורה, איינו חמישה חומשי תורה, ואחריו ספרי הנביאים, שכמובן כולל גם דברי הכתובים, שבסגולת הדברים ההם יהיה, שמי שיאגה בהם, הכוונה יקרא בהם, בקדושה ובתארה על הכוונה הנכונה, כאן אנחנו נשים את הדברים האלו בסוגריים, כי להם נקרא את חלקי התנאים שנצטרך להסביר, יש תנאי התורה. אז בקדושה ובתארה על הכוונה הנכונה, זה הכוונה היא סדרת תנאים, אותם אולי נדבר אחר כך. אבל קודם כל, פעולת הקניין שלנו זה הגיית כבדה לצפרי קודש, שהיא עשיית חפצו יתברך, זה המשך הגדרת הכוונה הנכונה. התעצם בו על ידם מעלה עליונה ושלמות גדול עד מאוד. צריכים לדעת שבשלב הראשון אנחנו צריכים לדעת מתקשרים עם אור התורה, עם שלמותו יתברך, באופן סגולי, בעצם קריאת הדברים.
כאילו בלי הבנה?
בלי הבנה בכלל. כמובן שכמה שנבין בזה אנחנו נרוויח עוד יותר, כמו שהוא אומר בחלק ד', אבל מהשלב המינימלי זה העניין של עצם הקריאה. וכאן אנחנו נעמוד על סוד הדברים שהתורה רצתה, שאפילו ילד בן חמש, כבר בן חמש למקרא. למה קוראים לחלק הזה, קוראים לו מקרא? כי התיקון שלו זה עצם הקריאה עצמה. מקרא. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בה, אומרת הגמרא במסכת ברכות, כי איך דליגרסו בו.
כאילו, לכתחילה זה אפילו בלי להבין כאילו כלום.
כן.
רק התורה,
אבל בכתב. רק תורה שבכתב. חכה, בוודאי אתה צודק, בינתיים אנחנו בשלב הראשון. התורה שבכתב ניתנה לנו בשלב הראשון להשתלם ממנה על ידי שקוראים אותה. האם אנחנו יכולים להבין את הדברים? התשובה היא כמו שהרמח"ל אומר בכמה מקומות, שתורה שבכתב היא בעצם, אף אחד לא יכול להבין שיש לה תכלית. מישהו יכול להגיד מה תכלית תורה שבכתב? האם התורה שבכתב ניתנה לנו בשביל להוציא הלכה? ודאי שלא. בשביל להוציא ממנה רעיונות מוסריים, זה יהיה מאוד מאוד מעט לומר דבר כזה. אנחנו בדיעבד, אחרי שהיא ניתנת לנו, כיוון שאנחנו יודעים מה גנוז בה, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מלביש את הדברים הכי פנימיים, גם בדרכים שהוא בחר בהם בצורה חיצונית, אז יש בזה גם אפשר לקחת אולי לפעמים איזשהו רעיון. אבל האם חס ושלום לומר שהתורה בכתב ניתנה לנו בשביל להביא איזה רעיון מוסרי, שהיינו תיאורטית יכולים להביא אותו גם ממקום אחר? אלא שבאמת התורה ניתנה רק בשביל רזי התורה. התורה היא ספר רז. היא כולה סודות. דווקא באופן מפתיע, הרמח"ל אומר שבקודש הקודשים היו שני שורשים לתורה. לוחות הברית וספר התורה ששמתם אותו בצד נרות ברית השם. באופן מפתיע אומר הרמח"ל את ההפך מה שאנחנו היינו חושבים. הוא אומר ספר התורה זה שורש הרזים, והלוחות זה דווקא שורש עולם העשייה שלנו. מה שאנחנו פועלים זה דווקא מכוח העשר דיברות. הספר התורה זה כולו, משה רבינו כותב, בעצם גונז, הייתי אומר, מה שהיה בהר סיני היו שני, בהר סיני שמענו את קולו וראינו את כבודו. השמיעת הקול, עשר הדיברות נחקקו על האבן, שזה לוחות הברית שאנחנו יכולים לפעול מכוחו, ככה הרמח"ל מגדיר את זה. שאנחנו מסוגלים לפעול פעולות בעולם מכוח עניינו של הקדוש ברוך הוא, זה כוח המצווה ועושה. ואילו הראיית כבודו זה החלק הפנימי שאנחנו זכינו גם לראות איך רצונו מתפשט בנמצאים, וזה נגנז באותיות התורה. אותיות, תגים, תהמים, כל הסודות שיש בניקודים, כל הדברים שנכללים בתורה זה סודות התורה. עכשיו שהתורה מוסרת את החלק הפנימי הזה ומוסרת אותו לתינוקות שהם מתקשרים בתורה, אפילו הם לא יכולים עדיין להשיג את החלק הפנימי, אבל הם קוראים בתורה. הקריאה בסודות האלו, זה מקנה בהם את הבסיס הראשון.
כמו שאנשים גורסים זוהר נגיד.
נכון, אז זה באמת הרמח"ל אומר בדרך עץ חיים, שגם בזוהר יש את הסגוליות הזאת, ובאמת, ואני חייב להוסיף עוד, שבזוהר חוץ מהסגוליות, יש בה גם כן מה שאנחנו מבינים בו, זה גם עושה פעולה מאוד גדולה. כי אנשים, גם אם אנחנו לא יודעים את כל המערכת שמאחור, אבל חוץ מזה זה מדרש מופלא שאפשר להגיד 50% פלוס אפשר להבין. וגם מה שלא מבינים, רואים פה מבניות שהתורה היא מאוד פנימית וזה גורם לתוצאות מאוד חשובות. סתם זה דבר חשוב ל...
זה בעצם הרעיון של תיקון לשבועות נגיד?
תיקון לשבועות, בעצם מה הרעיון? הרעיון הזוהר אומר שאנחנו בעצם מאתרים את השכינה לפני שהקדוש ברוך הוא כביכול בא להופיע בעולם, אנחנו רוצים לאתר את כבודו. זה על ידי, איך מאתרים? ויש כ"ד קישוטי קלה שזה כ"ד ספרי קודש. כל מה שאנחנו לוקחים מבחר מהתורה ומכל ספר וספר, אנחנו כביכול מאתרים, מקשטים את השכינה. קישוט של השכינה, בעצם כבוד השם בעולם מתגלה על ידי הגילויים האלו. אנחנו, עם ישראל, כאילו שותפים בגילוי הזה במה שאנחנו יכולים לכבד אותו. אבל אחר כך הוא יגיד לנו בחלק ד' שגם כל הסוד של קריאה בתורה בציבור זה רק בשביל התיקון הזה. קריאה בתורה בציבור לא ניתנה לנו בשביל אמצעים, רק שכל יהודי יהיה לו את האחיזה במינימום שהתורה, שהוא שומע את דבר השם. זה התיקון שאנחנו נתקנים. כן.
אדם נגיד עכשיו הוא בן 20, הוא עדיין לא עבר על כל התנ"ך. מה שהיה צריך לעשות נגיד בגיל 5, אז מה עדיף שהוא עכשיו כן התחיל לעבור על כל התנ"ך, או שהיא עם הגמרא וכו' וכו' בתורה שלו?
תראה, לכל גיל יש את השלב שלו. אנחנו לא יכולים להחזיר את הגלגל אחורנית, אנחנו עושים את זה בצורה, אבל לא באותה צורה. אם תיקח אדם מבוגר ותושיב אותו עכשיו את לימוד תורה 5 שנים ללימוד המקרא, אז הוא לא, הכלים שלו השתנו כבר. יש לו כבר כלי הבנה, הוא צריך כבר להבין, והוא יהפוך את הגמרא לש"ס. הוא יתחיל לשאול שאלות ולחקור חקירות. וזה הגמרא אומרת, בנו בניכם מן ההיגיון, מה זה הכוונה? שלא ללמוד יותר מדי. ייתן למבוגרים ללמוד מקרא יותר מדי, הם יצאו מזה לתרבות רע. אני לא רוצה להגיד לכם לרדת לפרטים. אבל תדעו לכם שיש בתי מדרש שעוסקים באנשים מבוגרים, שעוסקים במקרא בלי כלי הסוד, וזה מתכון לצאת החוצה. התורה היא סם חיים או סם המוות. סם חיים זה בדרך שהתורה ניתנה.
אז הוא פספס.
לא פספס. את זה הוא פספס. כן. עכשיו הוא יכול להשלים את זה בצורה מאוד מאוד ממותנת. הוא הגיע לגיל שעכשיו הקניין שלו זה בהבנה. ועכשיו הוא יקבע שני פרקים ליום, לומד אותם בצורה של, הוא אוסף את הנתונים בינתיים, והוא מודע, ורק בהקדמה אחת, שהוא מודע לזה שהתורה היא סודית, ואי אפשר להבין פה מילה אחת. תרשו לי להגיד את ההקדמה הזאת, אם אתם חושבים שאני טועה, אז תתווכחו. אני אומר, צריכים ילד קטן, גם התלמוד תורה, הדבר המפליא הוא שילדים בתלמוד תורה לא שואלים שאלות משום מה. או מפני שהם בגיל שזה באמת לא ההבנה, בכלל זה לא הנושא, זה חל בהם בצורה אחרת. או שיש להם יושר כזה שעוד לא הסתבך, הכל נראה להם ברור. אין להם שום שאלה, לא קשה להם כלום. אבל מבוגר, תתחיל ללמוד את התנך, ישאל 1,000 שאלות, התשובה היא אין לנו תשובות בשבילו. יש לנו רק תשובה אחת. אם תזכה להגיע לסודות התורה, שם אתה תלמד, תבין את המערכת שעומדת מאחורי הדברים. אז לכן זה, אם מבוגר יודע את ההקדמה הזאת, וכל סוגיה שתהיה לו קשה, הוא יבין שזה באמת נעלם מאוד ממנו הרבה נתונים, אז הוא לומד, עושה קביעות ועובר על התנך כולו.
שאת או
שמסע הרבה,
לא לעולם. תשים לב. לא שילקטן, מי רבותינו הראשונים, דרך גדולי האחרונים.
אני מסכים. רק בואו נחלק שני חלקים. מה ש... תשובה...
לא יודע איך סיכת התורה.
אז אני אומר, תשובה ראשונה, כיוון שהתורה ניתנה בפשט, והתורה רוצה שנלמד גם את הפשט. אבל, כמו שאמרנו, בתנאי, דבר ראשון שאנחנו לומדים רק את המבנה של התורה, לומדים את המבנים. ואיבן עזרא כמעט ולא ייכנס לרעיונות שעומדים מאחורי הדברים, אלא הוא אומר, המבנה כזה וכזה, הוא מנסה לבנות התורה לפי המבניות שלה. בתור בסיס, אבל אם תרצה לבנות פילוסופיה מתוך זה, אז כמעט לא ימלט שאדם יתבלבל. מישהו יכול להסביר את סוד מכירת יוסף? בלי סודות התורה? מישהו יגיד, אני רוצה להסביר את זה באופן פשטני.
אירוע לא פחות גדול כמו עקדה מסבירים.
מה? בוש מסבירים. זה ניסיון אלוקי, מה הוא יכול להסביר?
אבל הרבה מסביר מה היסוד של זה, ולמה זה נעשה, ומה התגלה מזה, מה שמות שזה... אתה יודע למה לחדור בסודות עמוקים מאוד, ומעמד על סיני. עכשיו הם מסבירים את הימים, מסבירים, לא תמיד את זה. ודאי שיש לזה גם הרבה מעבר לנגלה.
זה מה שאדם יכול, מה שהמפרשים יכולים להוציא מהפשט בתור, אני חושב, מבניות, והנתונים עצמם מדברים בעד עצמם, אז אפשר להגיד שהפשט גם העביר לנו מסר ראשוני. אנחנו לא, 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 לא מתכחשים. רש"י הוא ספר נעלם גם הוא. רש"י מביא הרי הכל. הכל מכל כל. פעם פשט, פעם דרש. רש"י בא ליישב איזה קושיות שאנחנו מנסים לפענח אותה, מה קשה לו, מה הוא רצה להביא פה, מה הוא רצה להביא שם. אבל קשה למצוא שיטתיות ברש"י, מה באמת החיבור בה. יש פרשנים שאתה יודע, הם פשטנים, יש דרשנים, אתה יודע מה התכלית שלהם. בכל אופן, אפשר לראות, להגיד עוד נתון. הארי בהקדמה כותב שספרי קדמונים שלא להם סוד, הוא אומר, הוא ממליץ לתלמידים, לא, חוץ מהרמב"ן. רמב"ן הוא אומר שבאמת הוא ספר שהוא כבר השיג את הקומת הסוד, אבל אני אומר, גם אם אנחנו...
רמב"ן או רמב"ן?
רמב"ן על התורה. אז אני אומר, גם אם אנחנו נרצה ללמוד גם את שאר המפרשים, אני חושב שיש בזה תועלת גדולה ללמוד כמבנה ראשוני להמשך, חשוב שהפשט יהיה לנו ברור. אבל אני הייתי מבדיל בין לא להיכנס למקום של איפה שיש קושיות, בדרך כלל זה על, יש קושיות במבנה ויש קושיות ברעיון. ברעיון אנחנו יודעים שאנחנו מנועים מלהסביר.
אסור לנו?
אני אומר, צערנו הרב, בבתי מדרש האלו של זה, מנסים להסביר את חטא בת שבע, מנסים להסביר כל מיני מקומות, דברים עלומים.
אבל ללמוד ראשונים ואחרונים שכן פרשו.
אפשר לסמוך עליהם, שהם לא, הם לא נטו מדרך הימים. אז זה החלק הראשון של חלק המקרא. אחר כך יש לנו, אחר כך נחזור לתנאים. אחר כך, וכן מי שישתדל בהבנתו, שהכוונה היא, הבנתו הכוונה היא כמה שאני משתדל יותר להבין את המקרא עצמו, שאני לא רק קורא את זה כקורא באלמה, אלא גם משתדל להבין. או, בידיעת מה שמסר לנו מפירושיהם, שזה כבר כולל כל מערכת תורה שבעל פה, כל ההלכות למשה מסיני והדרשות והרמזים, יקנה כפי השתדלותו שלמות על שלמות. הוא כעת בונה קומה נוספת. כל שכן אם יגיע, כאן הוא, כאן הוא עובר עכשיו מהחלק שעד עכשיו זה היה לימוד, זה היה הגיון, לימוד, וכעת הוא עובר לחלק של ההשכל, כל שכן אם יגיע השכלה ציטריהם ורזיהם, שכל עניין מהם שישכיל, יוקבע ויתעצם בנשמתו מדרגה מן המדרגות היותר עמות שבמעלה והשלמות האמיתית.
יש פה שלושה מדרגות?
מסתבר שזה מחולק עוד יותר מזה, כי זה מה שהוא עכשיו רומז בקטע האחרון, ובכל אלה העניינים, לא יודע אם מה שקונה האדם בעצמו מעלה ושלמות, אלא שמציאות הבריאה כולה בכללה, בפרטה מתעלה ומשתלם, בפרט על ידי התורה, אז כאן הוא מתכוון לזוהר שזה כנגד ארבע עולמות. חלקי התורה, מקרא מתקן את עולם העשייה, והמשנה את עולם היצירה, והתלמוד את עולם הבריאה, והסוד את עולם, כנגד עולם האצילות. אז יש לנו כאן מערכת שלמה של, שאנחנו צריכים להשתלם בה. עכשיו נחזור לנושא של התנאים. אני, כאן הדברים מאוד מקוצרים לעומת מה שפרק חלק ד', אז כאן הוא גם מקצר לנו בשורה אחת, הוא מבליע שכל זה מי שיהגה בהם. וכמובן שהתנאים האלה מוסבים על כל חלקי התורה, לאו דווקא על המקרא. זאת אומרת, קדושה, טהרה, על הכוונה הנכונה שהיא עשיית חפצו יתברך שמו. אז כוונה נכונה זה גדר תורה לשמה. תורה לשמה, צריכים לדעת שאין לנו היתר בעצם ללמוד תורה שלא לשמה, זה בעצם דבר חמור מאוד. אנחנו התרגלנו שתורה לשמה זה מין איזושהי חסידות כזאת ששייכת ליחידי סגולה, שאולי החזוניש זכה, אולי איזושהי גדולי עולם זכו ללמוד תורה לשמה. האמת היא שזה ממש לא נכון. אין את בעצם, אני לא רוצה להגיד דברים לא נכונים, אבל צריכים יותר ללמוד תורה שלא לשמה. בואו נגדיר את זה כך. באו חז"ל ואמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, רק יותר מיוחד, בתנאי שמתוכה יבוא שלשמה. זה יותר, יותר זמני. אבל חס ושלום להתייאש מהנושא הזה ולהגיד שאנחנו פטורים מזה, זה חס ושלום. אנחנו מחויבים ללמוד תורה לסיבה שהיא ניתנה לנו. ואם חס ושלום לומדים אותה לסיבה אחרת, זה דבר חמור מאוד. לקטנים אומר הרמב״ם, עד שיעמוד על דעתו ועושה את האמת, מפני שהאמת, נותנים לו מנהלים, נותנים לו ממתקים, כן, אבל זה רק עד שיעמוד על דעתו. מהרגע שאדם עומד על דעתו וממשיך ללמוד תורה שלא לשמה, זה דבר חמור מאוד. מה קרה? אתה לא הבנת מהי התורה? מה אתה חושב שזה מין איזשהו משהו ששייך למערכת העולם הזה? מה, אם אדם שרוצה לעשות כסף, יהיה סנדלר, מה הקשר לקחת ספר תורה ולחתוך מנו מנהלים? הדבר הזה לא מעין העניין בכלל.
אז מה זה לשמה?
מה?
אז מה זה לשמה?
זה מה שהוא אומר. מה זה לשמה הוא אומר? שיגב על הכוונה הנכונה שהיא עשיית חפצו יתברך שמו. ומה חפצו יתברך שמו? בואו נסתכל לאות זין, שם הרמח"ל נזכר איך שהרמח"ל שם הסביר לנו את זה. והנה אם מתקיים חפצו יתברך שמו, שהוא חפץ שיהיה האדם משתלם ומגיע לענות בטובו יתברך שמו. אדם צריך, זה היה באמצע שהוא הסביר לנו את הנושא של המצוות, של תכלית עשיית המצוות, באמצע עוד זין.
להשתלם.
להשתלם. הכוונה היא, אני עוסק בתורה כי הקדוש ברוך הוא מסר לי אותה להשיג את שלמותו הגבוהה ביותר. אנחנו רוצים רק להשיג את השגת שלמותו. לכן התורה ניתנה לנו. עכשיו כמובן שצריכים לזכור שאת מה שהרמח"ל אומר במסילת ישרים פרק י"ט, שכל זה כוונה מצוינת וראויה, אבל יש כוונה עוד יותר גבוהה שמצויה בחסידים, שהיא שלמען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה. זה מסביר כך, ודאי שהסיבה שהתורה ניתנה לנו זה באמת לטוב לנו כל הימים, אבל החסיד לרוב אהבת השם בשעה שהוא עוסק בתורה ובמצוות, הוא אפילו לא חושב על כוונת עצמו, אלא על כבודו שיגדל וירבה. אז זה כבר כוונה בתוך כוונה, זה כבר דקות.
אז מה הכוונה הראשונה שלו?
הכוונה הפשוטה היא, התורה, אם שואל לך, למה התורה ניתנה לטוב לנו כל הימים? מה זה לטוב לנו כל הימים? שנשיג את השלמות האמיתית, ולא את השלמות חלילה היחסית. הקדוש ברוך הוא ירד מעל הר סיני, כדי שעם ישראל ישיג את שלמותו וטובו. על ידי מה שהוא יקנה בבחירתו את אותם שלמויות באור התורה, הוא ילך וישתלם. זו הסיבה שהתורה ניתנה. עכשיו, אבל החסיד האוהב השם, גם בשעה שהוא עוסק באותה שלמות, באותו רגע לא מניע אותו מה יהיה לי בסוף, אלא מניע אותו כמה שעניינו וכבודו יתגדל בעולמו.
למה הקדוש ברוך הוא צריך את זה?
הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה.
הוא לא צריך לזולתו, למדנו בפרק ראשון. אבל חפצו להיטיב לנבראיו. וכיוון שהוא ימיד כזה סדר בעולם, כל עוד שהחפץ שלו מתעכב, אז כבודו מתחלל, כי השלם בכל שלמות חפץ בזה, ואם כבודו מתגדל בעולם, אז חפצו מתקדם, אז כבודו מתגדל. אז החסיד רואה עכשיו רק את המגמה, והוא חי על פיה. ודאי שאם ישאלו אותו, ולמה המגמה הזאת ניתנה, הוא לא ישקר את עצמו, חסיכה חס ושלום, יש כל מיני סיפורים שמספרים דברים תמויים ואומרים, על כל מיני אנשים שאמרו, אני לא רוצה את העולם הבא, אני מוותר על גן עדן, אני רוצה רק את זה. אין דבר כזה, זה מילים בטלות להגיד אותם. אי אפשר לדבר על המצוות. מה שחזל אמרו, ניתן לזה אולי פירוש, אבל אי אפשר להפריד, כי רצונו של הקדוש ברוך הוא זה להיטיב לישראל. אי אפשר לדבר על רצון השם בעולם ולנתק אותו מהשכר. השכר ראינו ההטבה. אז אני אומר, בואו נשאיר את השמות בצד, דבר על העקרונות. אפשר להבין או אי אפשר להבין, בואו נלמד את הסוגיה. אנחנו לא מדברים פה, זה לא מחלוקת פוליטית. רוצים לנסות להבין את ההגדרה. אני אומר, אי אפשר להפריד, אלא מה? אפשר להגיד את זה בשפה יותר מדויקת, להגיד כך. אני עכשיו רוצה שכבודך יתגדל, עכשיו הנושא הוא, אפשר להגיד, אני מוותר על השכר. כי רצון השם, אני לא אקבל לשכר, גם כבוד השם לא יתגדל. כבוד השם זה לא עבורו, אלא הוא חפץ לטוב לנו כל הימים. אין סדר אחר בעולם. אלא בשעה שאני פועל, מה המניע שלי באותו רגע, למה הדבר דומה, כמו שאני הולך לקנות לילד שלי משהו. הוא צריך ודאי לאכול. אבל בשעה שאני קונה, אני עכשיו לא חושב על, על הטובה שלי, אני חושב רק כמה הוא, אני עכשיו חושב לרוב אהבתי אותו, חושב רק כמה הוא ייהנה מהדבר. אז כביכול, בשעה שאני עוסק בתורה, אני מניע אותי שעכשיו כבודו מתגדל, ואני כעת לא עסוק בשלמה שלי, אבל כבודו מתגדל רק אם אני בסוף אקבל את התור. אין מערכת אחרת, יש רק מערכת אחת.
זה לא הנוח בעצם?
זה הנוח, נכון. עבודה בשכר חמד.
יש חסידות ויש...
חסידות זה רק מבט של האוהב. זה רק מניע, זה רק חדות בתמונה. מה באותו רגע תופס אותך?
איך שהוא מתגדל? גדר אבל בעולם הבא שאדם מקבל את אותו טוב. הרי נגיד בעולם הזה שאדם מלמד תורה ומקדש עם שמיים. אז ככה כבודו מתגדל, אבל איך כבודו מתגדל בעולם הבא?
כי עולם הבא ועולם הזה חדים. עולם הבא זה שהתוכנית של האלוקית כאן בעולם תתגלה בארץ ישראל על עם ישראל.
אבל אם האדם בעולם הבא הוא לא, איך הוא משפיע בעולם הזה?
יש התגלות מינימלית כמה שאפשר להתגלות כבר במערכת העבודה החשוכה שלנו, שאנחנו כבר למדנו בתוכנית של הבדיעבד של הבדיעבד, ויש את האידיאל הסופי שאז הדברים יתגלו במלואם. אנחנו רוצים לפעול לקידום המגמה הכוללת. עכשיו, בקידום המגמה הכוללת חוזרים ואומרים, תהיה רק מתי שעם ישראל כולו, 600,000 ישמות ישראל, יתענגו על השם. אין שום תוכנית אחרת. אין תוכנית של כבוד השם אם עם ישראל לא מתענג על השם. כי אין לקדוש ברוך הוא שום חפץ בעולמו, כי זה לא בשבילו, אינו צריך לזולתו, רק להיטיב לנו. אלא, כמו שאמרנו, החסיד באותו רגע, מה עכשיו מניע אותו? הוא כעת חושב, מביט על הדברים מהזווית הזאת. אבל אפילו שלעולם, אני אוכיח את זה הוכחה מאוד פשוטה, שהרמח"ל במסילת ישרים מדבר על שתי הדרגות, לדרגה הראשונה הוא קורא לחזות בנועם השם ולבקר בהיחלוף, במסילת ישרים פרק י"ט, בכוונת החסיד. אז שהוא מדבר על הכוונה הסבירה שכל יהודי חייב להגיע אליה, הוא אומר, לחזות בנועם השם ולבקר בהיחלו. שהוא מגיע, אבל הכוונה מצויה בחסדים, בחסידים זה שאפילו זה לא רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא גדול להגבר. אני שואל, דוד המלך החסיד הגדול דיבר בשפה לא נכונה, איך הוא עצמו אומר שאני רוצה, אחת שאלתי את השם לחזות בנועם השם ולבקר בהיחלו? התשובה היא, התמונה לא משתנה גם לחסיד. הוא באמת רוצה, אלא שיש הבחנה של מבט יותר מדויק מה מניע אותו באותו רגע. אם שואלים לאיפה העולם הולך, הוא הולך שעם ישראל יחזה בנועם השם. אין שום תוכנית אחרת. עכשיו, כשהוא מדבר על הכוונת החסיד, מה המניעים שלו באותה שעה שהוא מקיים את המצווה, באותו רגע הוא שוכח את עניין עצמו, ועסוק בכבוד המלך.
מה עם שרעמים? כאילו יש מטרה אוניברסלית להמסיע.
נכון. גם נכון. ומותר לנו לפנות לתיקון העולם. אנחנו חפצים חלק מכבוד השם שכל העולם יתוקן. החסיד באמת חושב על העולם כולו, אלא שוודאי, עיקר זה ישראל, והם כלבושים לנשמות ישראל.
שנייה, אז אמרנו שכשאדם יקבל שכר על מה שהוא עושה, זה התגלות השם. נכון? זה כבוד השם.
נכון.
אז ממילא אם אני גם מכוון לזה, זאת אומרת, אני לומד כי אני רוצה לקבל שכר כדי שיתגלה כבוד השם.
מצוין, עכשיו כיוונת כמו חסיד. אבל אתה יכול גם לא להיות חסיד, ואתה יכול להיות קצת פחות, ואתה עכשיו עסוק. כמה אני אשתלם בשלמות שאני אשיג. לא לראות את זה מהמבט של החפץ האלוקי, אלא מבט של השגת המשיג. זה שני מבטים, שני צדדים של אותה מטבע.
תמיד אומרים שכשאדם לומד בשביל השכר שהוא יקבל, זה לא לשמוע. נכון? כאילו אני שלומד, כי אני רוצה לקבל שכר בעולם הבא.
זה לא נכון. אני חולק בכל תוקף. חס ושלום. שלא לשמוע זה רק על מנת לקבל פרס. פרס זה כוונה פרוסה. זה רק דברים יחסיים. כשאדם מדבר על השיג את הטוב האמיתי, זה לא נקרא שלא נשמע. אם אתה רוצה רק לקבל את השכר בעולם הזה, אתה רואה את התמונה לגמרי חלקית, הכל מבחינה, מהמבט היחסי של הדברים, זה נקרא על מנת לקבל פרס.
בעולם הזה. כי זה כבר בעולם הבא, זה כבר הופך
אותם. זה טוב אמיתי. אתה תפסת את הדברים באמת. אדם שרוצה להשיג שלמות אלוקית, אי אפשר לקרוא לזה חס ושלום על מנת לקבל פרס. לכן הגר"א מדגדג במשנה ואומר ככה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו שלא על מנת לקבל פרס, דרגה ב', דרגה ג', והיא מורה שמיים עליכם. זה שלושת הדרגות שמקבילות למסילת ישרים גם כן. יש מה לא, יש מה כן, ויש מה את היעד המועדף.
שלוש משהו?
תראו, הוא אומר את זה בפסוק במשלי, בפרק האחרון של אישה יפה, עירת השם היא תתעלל, שם הוא מדבר על כל חלקי הלשמה. זאת אומרת ששלוש דרגים, זה מקביל לשלוש דרגות של מסילת ישרים. דרגה ראשונה, מה לא? שאתה רוצה להשיג את הכל בעולם הזה. מה כן? לחזות בנועם השם, שלא על מנת לקבל פרס, אלא הטוב האמיתי. אבל עדיין יש, והיא מורה שמיים עליכם. תראו את הדברים מצד כבוד השם, שזה החלק השלם ביותר. עכשיו, באמת, מה זה עוד שני תנאים בקדושה ובטהרה? הכוונה היא שטהרה, קדושה וטהרה זה בעצם ביטוי כללי לכל ההתקדמות של אדם במערכת עבודת השם. רמח"ל אומר בחלק ד' דבר מאוד עמוק, אומר את זה גם בעמדת התבונות, ש... אדם שיותר שלם בחלק אחד, כל התורה שלו עולה קומה. אדם שיותר זעיר, יותר זריז, יותר נקי, יותר טהור, יותר חסיד, יותר קדוש, כל מה שאדם מתקדם במערכת קידוש החומר שלו ביחסי גוף ונשמה, אז זה מרים את כל קומת השגת התורה שלו.
אז...
כן, ממש במקביל. אז לכן הוא אומר עוד חידוש, חוץ מהתנאים של תורה לשמה, תדע לך שכל התקדמות, עבודת השם, שבאופן כללי קוראים לה קדושה וטהרה, טהרה יותר עוסקת בשלמות הלב, בסילוק כל השיגים, המניעים השיגיים, שזה מידת הטהרה, וקדושה זה שם כולל לכל התקדשות האדם אל המטרה, בכל דרגות המסילת ישרים. אז כל זה, תדע לך שזה תנאי שכך הוא מסביר שם את הסיבה, למה הוא אומר, למה הדורות הראשונים, למה יונתן בן עוזיאל עוסק בתורה ומניע את שמי שמיים ואנחנו פחות. זאת אומרת, הסיבה היא, חוץ ממה שהוא גם היה עוסק בחלקים יותר פנימיים של התורה, אין ספק, הרמח"ל רומז את זה ש... מה זה כל אוף הפורח עליו נשרף, שהוא היה עוסק במעשה מרכבה, מה זה אוף הפורח עליו? אופות הכוונה היא שרפים באופנים. אז חוץ ממה שהוא גם היה עוסק בחלק הכי פנימי, הוא גם אומר שהוא היה חסיד גדול. אז החסידות גרמה שהתורה שלו הייתה באמת משפיעה בשלמות יותר גדולה.
זה גם עניין של מידות?
מידות, דיברנו, מידות נחלק אותן לשני חלקים. יש צילוק המידות הרעות, אמרנו זה עוד קדם התורה. זה... להיות בריאים. קודם כל, ללכת לרופא ולטפל בבעיות בחולי.
אחרי זה לקנות מידות טובות של חסד ורחמים, כל מידותיו של אברהם אבינו, אז זה כבר חלק משלמות של הלכתה בדרכה, שזה שלמות מאוד גדולה בתורה, שזה כבר השגה של קומה אלוקית. עכשיו, בחלק ד' הוא מוסיף לנו עוד שני תנאים, שכאן משום מה הוא לא מזכיר לנו אותם, ושם הוא מדבר. תנאי ראשון הוא אומר שהתורה מקדשת את האדם רק אם הוא מתוקן במעשיו, אחרת חס ושלום אדם לומד תורה ויחד עם זה יש לו מעשים רעים בידיים, אז יאמר בו לרשע אמר אלוקים עליך לספר חוקי. הצחים הוא אומר להיזהר ודאי שלא לעסוק בתורה בשעה שיש לנו אבון.
מה זאת אומרת? אבון גם בשוגג?
זה דבר מתמודדים, אבל כמו שגמרא במסכת ברכות אומרת, ראית תמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תראה לך ומשוודאי נעשה תשובה. אומר רבינו יונה בשערי תשובה, מכאן ראיה שלא תימצא איחור התשובה אלא בעמי הארצות. מה הראיה? שהגמרא אומרת שגדר תלמיד חכם זה מי שלא מחזיק כבון ביד, מי שהוא נכשל ומיד מודע ומתקן. זה אדם נורמלי, זה לא... החלק השני הוא אומר זה כבוד התורה, הוא אומר שכבוד הדברים, הוא אומר שהתורה מקנית באדם כפי השיעור שהוא נותן כבוד לדברים.
זה שערך ללמוד האדם, הערכה של תורה כבר מתחילת הדרך של האדם.
אני חושב, אני מקווה שאני אומר את הדברים נכון, איך הוא אומר? היראה והכבוד בשעה שאדם לומד. מה שהגמרא במסכת ברכות אומרת, שצריך ללמוד תורה מתוך יראה, ברטט וזיע, כנתינתה, הוא אומר, זה תנאי שקובע את שיעור השפעת התורה. כיוון שכל עניינה אלוקי, אז אם האדם, כמה שאדם יותר יושב ונוהג כבוד בספריה, בלומדיה, אז ככה הוא יותר, התורה יותר חלה בו. אז כמו שאתה אומר ודאי, שבאמת כבוד התורה זה המדד של האדם, כמה הוא נקשר בשורשי הדברים. אם חס ושלום הוא עוסק בתורה כחוכמה חיצונית, אז היא באמת נקנית בו כך. הוא אומר דברים מאוד חריפים שם, הוא אומר, שאם חס ושלום התנאי הזה חסר ממנו, הוא אומר, חסר ממנו הגיונו כקורא איגרת ומחשבותיו כחושב בדברי העולם. עד כדי כך, לא יאומן. מצוות תלמוד תורה הוא מקיים, אבל מצד ההשפעה שלו, השפעה על האדם היא לא משפיעה. ממש מפחיד שהרמח"ל אומר דברים כל כך חריפים. אז צריך להגיד שזה מהמינימום עד המקסימום. קשה להגיד הגדרה ברורה כמה זה, איפה זה בא לידי ביטוי. אנחנו צריכים להשתדל כמה שיותר להתקדם בעניין הכבוד. כי כבוד, צריך לדעת, כבוד זה מושג שאין לו שיעור. כבוד זה אחד מהדברים בתורה שאין להם שיעור בעצם. יש דברים שאין להם שיעור כי התורה לא גדרה את השיעור. אבל יש דברים שאיפה שיש כבוד, המושג כבוד הוא מושג באמת שאין לו שיעור. מישהו יכול לגדור מה זה כבוד? אין לזה, אין לזה.
כיבוד אביים, הגמרא מגדירה מה זה כיבוד.
כתוב בירושלמי שבאה אמו של רבי טרפון לחכמים ואמרה להם, תיגרו בבני שמכבדני יותר מדי. אמרו לה החכמים, אפילו יכבדך כהנה וכהנה, עדיין לא הגיע לחצי כבוד שאמרה תורה. יש אותך שאלה. אדם ששוכב על הרצפה שאמא שלו תעלה על הגב שלו למיטה. אדם ששוכב אותה עם הכפות הידיים, יש כבוד. מה שאיך לא הגיע לחצי כבוד? תשובה היא, בכבוד אין שיעור. אי אפשר לגדור את זה. הרמח"ל אומר במסילת ישרים פרק י"ט בעניין כבוד השבתות וימים טובים, הוא אומר שהחכמים היו ממציאים המצאות להרבות את כבוד התורה. אין לשיעור, הוא אומר, אחד מהחכמים, קראו לו רב ענן, היה ביום שישי לובש בגדים שחורים, כדי שהוא לובש בגדים לבנים, הקונטרה תראה יותר כבוד השבת. המציא המצאה, הוא אומר, וראוי לחסיד להמציא המצאות לכבד את השבת. אין גבול, כמה שאדם יכול להגדיל את ענייני הכבוד, כי זה דבר שאי אפשר לגדור אותו. ערך זה דבר יחסי. אז כמה שאנחנו מעמידים, יותר מגביעים את הערך מול המציאות, אנחנו יותר מכניעים את העולם בפני הערך המתגלה.
אם אני חושב שמשהו, פעולה מסוימת זה כבוד, אני לא בטוח, אז גם לעשות את זה?
אם אתה פועל את זה מתוך כוונת כבוד, זה בסדר. אם זה ייראה בעיני אחרים חס ושלום כזילות, אז זה כבר דבר שיכול להיות שלא כדאי לפעול אותו.
גם לפי הרמה, יש מינימום, לפי הרמה.
צריך להיות מחובר לאדם, אני לא יודע מה אתה מתכוון רמה, אבל זה אדם צריך שבאמת, צריך להיות מחובר לעולם, אנחנו חיים בעולם של ערכים. אדם לא יכול להגיד, אני מכריז שמהיום אני אקח איזה בצל ואומר שהוא מכובד בעיניי. יש סדר, עידור מצווה עושים על ידי
קניית אתרוג יקר, על ידי ערך, על ידי קישוט, על ידי דברים, אם אני אקשט בדברים שהם בעולם לא מקובלים כקישוטים שמקובלים, אז לא, אז הכבוד לא נתגלה. צריכים לכבד את הדברים שהם יהיו מכובדים. יש סדר אמיתי בעולם איך הכבוד מתגלים.
זה רק ככה שמגדילים את הערך, אז למעשה נדע גם לכבד יותר.
נגיד, האם יש חסידות לעמוד בשעת קריאת התורה? מסתבר שכן, למה? כי לעמוד, אנחנו רואים בתורה שעמידה זה צורה של לתת כבוד לדבר, לעמוד לפני חכמים. אז אפילו שמעיקר הדין, הפוסקים מכריעים שאין חיוב כזה, אבל יש מקום להתחסד. החסיד גם צריך להתחסד במקומות שזה ערך אמיתי, שיש צורת יחס כזה. כל דבר צריך לבחון אותו בכלים אמיתיים.
יש פוסקים שאומרים שזה גם דברים שלא כתובים בהלכה, שזה ידוע. אז זה באמת ידוע אם אני אעשה את זה?
תלוי, צריך לבחון כל דבר לגופו.
אבל אני חושב
שבכל הידוע
הזה שיש פה סוג של יוהרה מסוימת, אתה יודע?
שוקלים, משקל החסידות. כל דבר שעושים מידת חסידות, אומר הרמח"ל חייב תמיד לעבור את המשפט המשקל. חסיד בלי משקל, חסיד שוטה, והרבה פעמים גם רשע. אם אדם עושה מתחסד בלי משקלים. העולם נחרב בגלל חסידים שפעלו בלי שיקול. בית מקדשנו חרב בגלל הביקורת של חז"ל, לא שלי. שחרב בדף קולס, שחסידותו החריבה את בית מקדשנו. חסידות בלי משקל היא חורבן. אנחנו צריכים לשקול. שזה לא יהיה יוהרה, שזה יהיה בצניעות, שזה יפעל את התכלית ולא יפעל ההפך מהתכלית. יש הרבה הרבה תנאים.
איך בונים את ה... שהשיקולים יהיו נכונים? כי בסופו של דבר זה אדם כשלעצמו, האדם לא הולך.
אבל יש לנו את הכל, אנחנו לאט לאט אוספים כלים. אנחנו נורא נורא רוצים שהמטרה תגיע. זה גדר החסיד, זה מהרגע שאנחנו עוברים מצדיק לחסיד. הצדיק עושה כל הזמן בגדרי הדברים. החסיד גדרו שהוא עוסק בתכלית, הוא דבוק בתכלית, הוא רוצה להביא, להגדיל את כבוד השם. אז הוא בוחן את זה, החסיד, הצדיק בוחן את זה לפי כלי הפיזיקה ההלכתיים. והחסיד בוחן את זה, האם התכלית תתגדל או תתמעט. אני רוצה להוכיח מישהו, לקדם איזה יהודי אחד, ובמקום זה אני שוקל ויצא לי, שיצא מזה רק חילול השם. שתוק, מה אתה צריך לפתוח את הפה? וכן הלאה, כל דבר אנחנו בוחנים את זה רק מצורה התכליתית. עכשיו, אם טעיתי, שקלתי בסוף, ובסוף אני לא כיוונתי נכון, אבל אם אני כיוונתי נכון, אם אני באמת עיינתי, אז אני עשיתי מה שלא לי ידי לעשות. אנחנו לא בוחנים את הדברים לפי התוצאה הסופית, אלא לפי מה שאני, איך אני הבטתי על הדברים לפני שחשבתי לפעול אותם. המחל אומר שלושה תנאים שהחסיד יכול לשקול את שיקול נכון. אומר שלושה תנאים. שיהיה ישר שבלבבות, שיהיה אדם מאוד ישר לב, שרוצה באמת את המגמה, ושיעיין בכל כוחו, שעם כל זה יתלה ביטחונו באשר. זאת אומרת, אם חסר אחד התנאים, קרוב לוודאי שהוא ייקשה. אז רואים שזה לא... אסור להתייש, לא לעשות את זה כאילו דבר בלתי מושג. זה מושג. זה לא דבר אפשר להגיע לשעת תנאים האלו. אם אדם באמת רוצה לקדם דברים בעולם, אז הוא יכול להאמין שהוא מסוגל להגיע לשלושת התנאים האלו. אז יש לנו עוד משהו לברר סביב התורה. טוב, למדנו היום הרבה הרבה יסודות. נמשיך לשבוע הבא בהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.